ברשות הרב, קהל קדוש, אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות, הוא חודש אלול. כבר ידוע מה שאמרו במדרשים ובספרים הקדושים על מעלת החודש היקר הזה. קודם כל זה חודש האחרון של השנה, שבו יש לנו את ההזדמנות להכין עצמנו כתבעי לקראת השנה הבאה. שאלה. שנית, החודש הזה הוא 30 יום לפני יום הדין. כמו שאמרו במדרש, שאדם שמוזמן לבית הדין או לבית המשפט, נותנים לו הודעה מראש 30 יום לפני כן, כדי שיכין את עצמו, אם יש לו סניגורים, עדויות או ראיות או זכויות, כדי שיבוא למשפט במוכן. ולכן חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את החודש הזה, וידוע שהוא חודש רחמים, הוא לא רק חודש סליחות. לכן תראו גם בכתבים העתיקים שלפני מאות בשנים, שהיו כותבים את התאריך אלול הרחמים, כך היו קוראים לו, כיוון שמידת הרחמים שולטת בימים האלה, וממילא המעשים הטובים שנעשה והתשובה יותר מסוגלת משאר השנה. נכון שתשובה היא טובה כל השנה, וכתב הרמב״ם על עשרת ימי תשובה כמה מעלתם גדולה, אבל בימים אלה כתב הרמב״ם שהם עשרת ימי תשובה היא יותר מתקבלת, שנאמר דרשו אדוני וימצאו כראו ביותו קרוב, אבל דרשו גם וימצאו על החודש הזה, חודש אלול. ולא לחינם עוד רב היה גאון, שחי לפני 1,100 שנים, כתב שהיה מנהג מנהגנו לקום בימים הללו סמוך לראש השנה ולהתעורר ולשבת ולומר סליחות. ומנהגנו מתכוון אפילו תלמידי חכמים, שאצלם עסק התורה הוא דבר מאוד יקר, וכל רגע ורגע מהזמן שלהם מוקדש לתורה ורק לתורה, בימים האלה היו ממעטים מעט בלימודם ומוסיפים יותר באמירת סליחות, תהילים וכל מיני עניינים של תפילה או תחנונים ובקשות. ראינו גם שרבי יצחק בן גיאת, גדולי הרבנים, היה באותו דור לפני 1,000 שנה, ספרו מאה שערים כותב על המנהג הזה של הסליחות. ולמה כל זה? כיוון שאלול יש לו מעלה גדולה מאוד. כאשר אדם שיודע לנצל את החודש הזה לעשות בו כל מה שצריך לעשות. דבר נוסף רבותיי, פרשה שנקרא השבת שייכת ומרמזת, כך כותב הזוהר הקדוש, לחודש הזה. כבר ראינו בזוהר מקור לזה. תורה אומרת כי תצא למלחמה על אויביך ומתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפתואר וחשקת בה והייתה לך לאישה. דרש הזוהר כי תצא כי גנתריה 30, אלה 30 יום של אלול. למעשה באלול יש רק 29 יום, אבל לקחנו עוד יום בערב ראש חודש אלול, שזה כ"ט לחודש אב, ומוסיפים אותו כיום תפילה ויום תחנונים. כי תצא למלחמה על אויביך. אמר כי תצא, הבא להורגך, השכם להורגו. לא תחכה שהוא יבוא אליך למלחמה, לא אמר כי תבוא מלחמה עליך, אלא כי תצא, אתה צריך לצאת. תקדים אותו לפני שהוא יקדים אותך. לכן אם יצר הרע, תמיד השיטה צריכה להיות להפתיע אותו. ידוע שתמיד הייתה אסטרטגיה פה במדינה, מבחינה צבאית, תמיד להתקיף את האויב ולהיכנס לתוך הגבולות שלו, שלא יבוא הוא לתוך הגבולות שלנו, כי אנחנו העורף מאוד רגיש. זה לקוח מהגמרא, בא לאורגך, השכם לאורגו, אומר רבי אברהם אזולאי, הביא את זה בסימן א' באור החיים, על הלבוש, יש לו הגהות שלא על הלבוש. כותב שם שאחת השיטות להכניע את יצר הרע, לקום מוקדם בבוקר. שככה אמרו רבותינו, מחילה, יש פה מקום לשבת, מקומות, תבואו לכאן. בואו, אני מבקש, נו. מפני שכתוב, הבא לאורגך, השכם לאורגו. השכם, הכוונה, לזה שאתה משכים בלילה, בבוקר, ונלחם, אז אתה הורג אותו. יוצא אחד הדברים שמכניעים את יצר הרע, זה השכמה בבוקר. זה אחרת. כל אחד מאיתנו יודע איזה הבדל גדול באותו יום בעבודת השם, אם זה בלימוד התורה ואם זה בתפילה ואם זה בהרגשה הרוחנית, בין אדם שקם מוקדם לאדם שיחר לתפילה או קם מאוחר. אותו יום כבר אין לו שום חסק, אין לו שום עניין. ולמה כל זה? הזוהר הקדוש אומר הזוהר שדבר ידוע הוא שקשה מאוד שאדם נמצא באמצע השינה לקום ולשבור את השינה, אם זה בקיץ ואם זה בחורף. שכבר אמרו חכמי המוסר, בקיץ הבא יצרה אומר לך, תראה כמה היה לך קשה כל הלילה עד שנרדמת, איזה חום, איזה קושי. עכשיו זה שעת השחר, וירושלמי אומר שהשעה של השינה בבוקר היא שווה לגוף כמו אש לכלי ברזל שהוא מחסם אותו, ככה הגוף מתחזק. אז הוא אומר לו, תראה מה לך לקום עכשיו. או בחורף הוא אומר לך, עכשיו קר בחוץ, אתה נמצא בתוך המיטה החמה שלך ואתה יוצא. אומר רבי שמעון, באותו שעה אתה שוחט את יצר הרע שלך. ואדם פעמים מרגיש כל כך קשה שהוא באמצע השינה מתוקה לשבור אותה. זה אחד מהשיטות ומהדרכים להכניע את יצר הרע. אנחנו צריכים את זה הרבה מאוד, רבותיי. אז נחזור לפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. למה אמר אויביך? לשון רבים. במעשה זה האויב התחתון, הוא שואב את כוחו מהאויב העליון. בסוד מה שאמרו בגמרא על הפסוק, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיין בישפטו. אמרו רבותינו שזה יצר הרע, שהוא צופה רשע לצדיק, רוצה להרוג את האדם. ומי שיש לו דעת, אלמלא בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. אנחנו צריכים עזרה מהשם יתברך, ואז מקבלים עזרה ממנו, אבל הוא מציל אותנו. יש הרב רמה מפנו, חי לפני 400 שנה, תלמיד של הרמק, היה מגדולי הרבנים באיטליה, היה גאון גדול, עדיין יש לנו את השו"ת שלו, שאלות ותשובות שלו, וגם היה ענק בקבלה, חיבר עשרות חיבורים בתורת הקבלה. הוא אמר, רבנו מנחם עזריה מפנו מביא מעשה שהיה בעירו. היה מעשה שאיזה עשיר אחד שהיה איש טוב, איש נדיב לב, השיר הזה היה מהשומעי לקחו של הרב בבית הכנסת. והיה יום אחד, הגיע בצהריים לביתו, היה רעב מאוד. אשתו הכינה לו איזו תרנגולת מפותמת עם כל מיני מילויים טובים ולחם חם משובח ועם כל מיני תוספות, שמה לו את זה במגש, איך שהכינה לו את זה. והנה הוא רואה מהחלון שמגיע איזה עני אחד בבית שלו, והוא מכיר את העני הזה, הוא יודע שיש לו ילדים קטנים, מטופל בילדים ואין להם מה לאכול. מיד עוד לפני שהוא נח המגש על השולחן, הוא קם לקח את המגש מידי אשתו ורץ אל הדלת, קיבל את פניו של העני ולקח, נתן לו את המגש עם הכלים, עם האוכל, עם הכל, אמר לו, קח את זה לך. ועוד הכניס ידו לכיסו, נתן לו גם מתנה הגונה של כסף בנדיבות לב, שלח אותו למקומו. והעני הודה לו באיזה תודות, באיזה שמחות, והלך. הרי הלך את העני הזה, אז כאיזו אישה אמרה לו, מה, תביא מה שיש, יש גבינה, יש דג, יש ביצים, לא חסר מה לאכול. כלום חסר בבית המלך. אז יום אחד לא נאכל בשר, לא נאכל תרנגולת, מה יקרה? סחלו מה שהיה שם. אחרי שבוע השיר הזה יצא לדרך לסחורה, כי היה הולך להסתחר. ובסחורה נכנסו לתוך איזה אונייה בלב ים, אמר תפילת הדרך כמו שצריך לעשות. והגיעו לאן שהגיעו, והנה באמצע, לפני שהגיעו לנמל, היה שם רוח שערה, אמרו להם להתרחק מהנמל, כי בנמל זה מסוכן, האונייה יכולה להתנקש באונייה אחרת או במזח. שמדו קצת רחוק, אבל האונייה לא הייתה מספיק יציבה, הייתה חצי מפורקת, לא מתפרקה. וטבעו, ירדו לתוך המים, חלק גדול מהאנשים שם. וגם הוא, השיר הזה, נפל לתוך המים. עכשיו צעק לקדוש ברוך הוא, השם הושיע, מה שבא לו לומר באותה שעה, שמע ישראל, בידוי, לא יודע כבר מה לומר. והנה הוא רואה, מתוך המים, יוצא אותו עני, שלפני שבוע נתן לו את המגש, יוצא לקראתו, ומושא אותו מהמים, ונראה שהוא מסור בידי שני אנשים, מלאכים, אני יודע, איזה אנשים שאנשי הצלה היו שם, שם אותו על איזה לוח של עץ, קדימה חתרו לחוף. חפצים כפרה ילך, הכסף היה מונח בכיסו, לא קרה לזה כלום, זה לא היה שטרות, אז הכל היה או יעלומים או מטבעות, זה מים לא מזיק לו, זה נגד מים. ועלה לחוף, גמר את העבודה, וחזר לעירו, לאיטליה, בא אצל הרמה מפנו, אמר לו, הרב, תסביר לי מה זה צריך להיות. אני רואה העני בדיום נכנס לתוך המים, איפה בא העני הזה? מה זה העני הזה שבא והציל אותי? הוא אומר, זה היה מוחשי, אחד מול אחד, אני לא רואה איזה דמיון אני מספר. הרב, זה ידוע והתפרסם הסיפור הזה באותה עיר. אמר לו, זה לא העני, זה מלאך שנברא מאותה מצווה שעשית. מכל מצווה שאנחנו עושים, רבותיי, נבראים מלאכים. שרשש עליו השלום, רבנו שלום שרבי, כתב את זה בספרו נהר שלום. אומר, אם היינו יודעים כמה מחנות של מלאכים יושבים ומצפים שנעשה איזה דבר טוב, שנפתח את הפה, נפתח את הספר ונלמד, שנאמר איזה פרק תהילים, שנאמר איזה סליחות, נאמר איזה וידוי. אומר, ואז אין כך לשונו, מי מצווה המרום בשמיים שלא יבוא לסייע לאדם. הוא אומר, מדוע? כי יש להם אינטרס בזה. מה האינטרס שלהם? הוא אומר, תדע שאנחנו חוטאים או עושים איזו התרשלות בעבודת השם, גם הם סובלים, הם במצב של שפל, הם לא יכולים לתת שפע, לא, אין להם אוצרות של כל מיני שפע וברכה. אז אליהם, אל העולמות שהם ממונים עליהם, יש מחסור. אין בריאות מספיק, אין שמירה מספיק, אין שפע מספיק, אין שלום. יש מצוקות, יש צרות, יש חוליים לעליכם. אבל ברגע שאנחנו שווים בתשובה, מיד אנחנו פותחים את כל האוצרות שם. ומיד כל המלאכים האלה, גם להם יגיע שכרם, את התוצאה של ה... של התשובה שאנחנו עושים, מיד הם מקבלים אותה. אז לכן הם רצים לבוא ולהזכיר את הזכות של ישראל. ועוד דבר נפלא כתב שם הרשש, מאוד כדאי לזכור לדעת. תראו רבותיי, כל מנהג ומנהג שישראל נוהגים, כל מעשה ומעשה וכל פרט ופרט, יש לו שורש ויסוד, גם אם אנחנו לא מבינים מהו. לדוגמה, אמירת הוידוי, תראו כמה היא חשובה, כמה בספרים הקדושים מעריכו על מי שאומר וידוי בכוונה. וגם זה אחד מתנאי התשובה. הרמב״ם פסק את זה, רבנו יונה כתב את זה, הרופא הגדול, אני קורא לו רבנו בחי, שהיה עוד לפני הרמב״ם, בעל חובות הלבבות, ידוע שתשובה מצריכה ארבעה תנאים. שאם אחד מהם, אז התשובה לא נקראת תשובה. ותשובה זה מצוות עשה מן התורה. איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם ויתוודו את חטאתם. וכן הפסוק אומר, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, כי אין רחום באדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך. התשובה, מה זה תשובה? כך כותב הרמב״ם, גם רבנו בחיי, אותם מילים, שתנאי ראשון זה חרטה, שאני מכיר במעשה שעשיתי שהוא לא נכון, ולא רק עוונות, לא רק עוונות. רבותיי, תשובה זה גם מצוות שאנחנו מקיימים ולא מקיימים אותם נכון. מצוות תפילין, אני לא מניח אותה כמו שצריך, לא במקום הנכון, או שהפרשיות לא נעשו כדבעי, או שהרצועות לא שחורות, או שהבתים לא מספיק מרובעים, וחסרים הנכון. מזוזה, אתם יודעים היום כמה קשה לקיים מצוות מזוזה? אנשים חושבים שזה דבר של מה וכך, אני משלם 250 שקל ואני קונה מזוזה. אבל תסתכלו, רוב בתי העסק היום, המזוזות לא מונחות במקום הנכון על פי ההלכה. כי המזוזה צריכה להיות בתוך חלל המשקוף. והיום עם האלומיניון של היום, בכל השיטות, אז שמים את המזוזה מהצד, עושים את זה מבפנים, שמים בחוץ, שלא יגנב. בקיצור, לא תמיד יש לנו מזוזה. אדם צריך להשתדל, צריך לדעת, ישאל רב, רב פוסק שיגיד לו איפה להניח את המזוזה במקום הנכון ביותר. וכן זה הדרך, כל המצוות שאנחנו מקיימים, מה זה כיבוד אב ואם? אתם יודעים, לפעמים זה מחריד. אומר לכם את האמת, אני מדבר איתכם מהמיית ליבי. אני גר בתוך שכונה חרדית, בתוך בניין שכולם שומרי מצוות וגם לומדי תורה. אספר לכם סיפור שיום אחד ממש הזדעזעתי. אני בחדר המדרגות עולה, לא מחשם צריך לעלות שלוש קומות, אז זה לוקח זמן עד שאתה מגיע הביתה. אתה שומע בת ישראל, צדקת, לא חלילה איזה ילדת רחוב, ויחסית בוגרת בגיל, אולי אני לא יודע את הגיל המדויק, אבל אחרי 15. אמא שלה אומרת לה לעשות משהו, והיא צועקת לא רוצה. זה כל הבניין שומע, ושוב פעם, לא רוצה. אתם יודעים איזה אבון חמור זה? אתם יודעים איזה אבון חמור זה? מה שווה כל התפילה, וכל הלימוד תהילים, וכל הידע, אם אדם עובר במזיד על איסור מעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. איך אפשר לומר לאבא או לאמא, אני לא רוצה? אנחנו לא שמים לב על זה. אני חושב על מה אני צריך לחשוב בתשובה. אם פה ושם אולי חיללתי שבת בשוגג או בהסח הדעת, או אכלתי איזה מאכל אסור, או גנבתי או גזלתי, לא! מה עם המצוות? תארו לכם, כבד את אביך ואת אמך, זה עבירה, זה אחת המצוות הכי כבדות משקל ועבירה חמורה. הרי אפילו ראה את אביו עובר על דברי תורה, אסור לו לומר לו, אבא, אסור מה שאתה עושה, או אבא, עברת עבירה, אתה פגעת בו באותו רגע. אז איך אני צריך לומר לו? אבא, כך כתוב בתורה. וכך הגמרא אומרת, כך נפסק לשולחן ערוך. אין דבר, צריכים לדעת רבותיי, שאם ילד בבית או ילדה בבית מורדים בהורים, אנחנו חייבים להקים שערוריה. כי אנחנו יהודים, אנחנו לא עם שבאנו לא יודע מאחד. היינו במדבר 40 שנה, אבל היינו את משה רבנו. יצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה. אדם צריך לדעת הכנעה כלפי ההורים. קצת בושה, קצת להוריד את הראש. איך בדור אחד התהפכנו מקצה אל קצה? פעם מי היה מרים ראש לפני האבא או לפני האימא? גם אם לא היה רוצה, גם אם היה דברים שזה נגד רצונו, שותק ומוריד את ראשו. היום כזו חוצפה יש. למה זה קורה? מפני שאנחנו לא יודעים לחנך. אבא כזה שרואה שיש דבר כזה, אני לא אומר לא להתנהג באלימות, ובטח לא אלימות מילולית, ובטח לא בביזיונות ובחירופים וגידופים, אבל צריך לדעת לדבר, לעשות מזה רעש גדול. כמו שאם אתה ראית מישהו עבד עבודה זרה והכניס פסל ומשתחווה לו, אז כמה אתה מתחיל להסביר לו מה זה יהודים, כמה אבותינו ואבות אבותינו מסרו נפשם להריגה, לשריפה, לחנק, למה לא, בשביל לשמור על הדת. ככה אנחנו צריכים לשמור על כל מצווה ומצווה מדיני התורה. קבל את אביך ואת אמך, זה אחד המצוות הכי חמורות. צערנו היום זה ברס גלי. אני אספר לכם מעשה נורא, מעשה שקרה לפני כ-50 שנה בירושלים. אני הייתי עד במעשה הזה. היה בירושלים אז שלפני 50 שנה קהילות, קהילות, ברוך השם, היו עבדו את השם, עם כל מה שהיה פה רדיפות נגד הדת כמו שעכשיו יש, אבל תמיד זה היה, כל פעם זה בצורה אחרת, בגלים שונים. הייתה איזו משפחה יקרה מאוד בירושלים, לא אזכיר את השם של המשפחה, שהם היו כמה בנים, כולם בעלי משפחות, וכולם היו אנשים, אנשי חסד, אנשי תורה, לומדים תורה כל יום כמה שעות, וכולם אנשי עסקים, סוחרים, אבל אחרי הצהריים באים או שמים מחליף בעסק או בחנות ובאים ללמוד תורה. בלילות היו קוראים עיתים לתורה, עם אבא היו יושבים שתי לילות בשבוע, משמונה בערב עד שתיים בלילה לומדים. כמה מוסר וכמה תורה וכמה קדושה וטהרה, בלי סוף. אז היו המשפחה הזאת עם כמה אחים טובים, שהאבא נפטר והיה עשיר והשאירו נכסים, היו כמה נכסים, וכנראה שהיה איזה בעיה עם הנכסים, אני לא נכנסתי לזה ולא עניין אותי, אבל היה איזה דבר לא טוב שם. ואחד האחים האמצעי היה קצת במתח עם האמא בגלל זה, והאח הגדול היה יד ימינו של אבא שלי, היה בא אליו, לומד איתו, מתייעץ איתו, מלווה אותו הביתה בדרך, משוחחים על כל מיני עניינים. יום אחד הוא בא אליו ואמר לו, תראה הרב, יש לי אח שכך וכך קוראים לו, שהוא לא מדבר עם אמא, והוא רגיל לבוא לכאן להתפלל, איפה זה היה? בית הכנסת אור רחל בדוד ילין, ליד שוק מחנה יהודה, בשכונת מחנה יהודה, והם היו גרים יותר פנימה באזור רחביה, זה בערך רבע שעה, 12 דקות הליכה להגיע לבית. אז הוא היה בא מתפלל מנחה וקבלת שבת מוקדמת, בין בקיץ בין בחורף, סביבות שקיעת החמה, קצת אחרי שקיעת החמה, מגיע הביתה. כשהוא מגיע הביתה, אז הוא לא דיבר עם אמא, ואמא כבר הייתה בת 80, אז הייתה לובשת בגדי שבת, ושמה עליה גם את התכשיטים, כמו שהמשפחות האצילות היו לו שפורבים את התכשיטים שלה. והוא היה עובר ואומרת לו, שבת שלום, והוא לא עונה. ככה זה היה. שמע את זה אבא ונחרד, מה, אמא אומרת שבת שלום ולא עונים, שיהיה מה שיהיה, שכל העולם לא שווה שביל שבת שלום אחד של אמא. אמר לו, אבל אולי זה נעשה כך. אמר לו הרב, אי אפשר, והאמא שלחה אותי, היא מבקשת שאתה היחיד שיש לך השפעה עליו, תדבר איתו. אמר לו, בסדר. אז הכין את עצמו, הלך אליו יום אחד לעסק איפה שהוא נמצא, נכנס אצלו ודיבר איתו. אמר, תדע, אני אוהב אותך יותר מהבן שלי, תראה זה חבון חמור מאוד, זה אמא, זה גם אלמנה, כל אלמנה ויתום לא תענון, במצוות כיבוד אבאים כמה הוא חמור, בבקשה תקשיב. אז הוא אומר לו, תראה, אני לא יכול פה, אני לא יכול לשנות, יש לי פה זה, אתה יודע, עם האחים רימו אותי, גנבו אותי, אני יודע מה, והיא לא עמדה לצידי והיא נגדי. אמר לו, אבל זה אמא. אמר, טוב, אני אחשוב על זה, אחשוב על זה, אחשוב על זה. דחה אותו עברה שבת אחת, נו, מה קרה? במוצאי שבת כבר האח מתייצב ביום שבת עצמו, היה בשיעור. במוצאי שבת מתייצב, אומר, גם השבת לא אמר שבת שלום. טוב, נחכה עוד שבת אחת. חיכו עוד שבת אחת, אולי ישעקל עוד פעם, אותו דבר. סוף דבר הלך אליו פעם שנייה, דיבר איתו. אמר, טוב, אני אנסה. ראה שהדברים לא עוזרים, מה זה אבא? ביום הפעם השלישית הכין לו קטע מספר חובות הלבבות, קטע מספר של רבי אליהו איתמרי, שבט מוסר, קטע מספר השופט היועץ, אבל לא תראה, אם לי אתה לא שומע, אז אלו גדולי ישראל של כל הדורות. תקרא את מה שאני העתקתי את זה לך, שתראה מה זה כיבוד אביהם. זה היה ביום חמישי. לא יודע למה, אחרי שמעתי מאבא אחרי זה. הוא אומר, אני לא יודע למה, אמרתי לו, תדע, שזה עוון חמור. ואין בדין של מעלה עונשין, אלא אם כן מזהירים. ואני מזהיר אותך. היום חמישי, אני נותן לך שלושה ימים, מחר זה יום שישי בלילה, תדבר עם אמא, תגיד לה שבת שלום, ואני ביום ראשון רוצה לשמוע, אחרי שעברו 72 שעות, שהכל בסדר. אמר לו, בסדר הרב. נשק לו את היד, עוד פעם, היצר הרע, בליל שבת, לא אמר שבת שלום. אז ביום ראשון, קראת שעה שלוש אחר הצהריים, אבא הולך, זה שעה שקצת השוק רגוע, יש פחות תנועה, יש פחות אנשים, אפשר לדבר יותר בצורה אישית, לא לגרום לו איזה אלבון או איזה פגיעה אישית. נכנס אצלו, אז הוא ראה שיש איזה בן אדם אצלו איתו, אז הוא לא רצה להפריע, אבא היה מאוד עדין. הכניס רק את הרגל והוציא אותה חזרה. יצא, אמר, אני אעשה סיבור, יש לי איזה מישהו לפגוש כאן, דבר גם איתו דברי חיזוק, אני חוזר אליו. יצא עד שחזר, כבר היה אמבולנס שם בפתח של העסק. הוא רואה שמוציאים אותו משם. קחו אותו לבית חולים, הלך לעולמו. 72 שעות בדיוק מאותו רגע. סיפור מבהיל. אני לא ידעתי מה הסיפור הזה. הייתי ילד, אבל היה רב גדול, הרב של העדה, הרב ניסים חדורי, גאון גדול היה. הוא אחרי הרבי יוסף חיים, אחרי הבן ישעיה, היה נחשב כגדול רבני בבל. והשמיעה שלו הייתה קשה קצת. הוא לא יכל לסבול מכשירי שמיעה. והנה אחרי שבוע אני רואה שאבא אומר לי, שמע, יש לי היום שיחה אישית מאוד, תדאג שאף אחד לא יגיע, נכנס לחדר האישי שלו, נעל את הדלת, אז הבנתי שיש פה דברים מאוד מעניינים, וכדאי לשמוע. אז אני שומע שהוא מספר לו את כל הסיפור, ואז הוא אומר לו, אתמול בלילה, אחיו ראה אותו בחלום, ללא בגדים, עומד באיזה מדבר, ועשרת הדיברות על הנמצאות שם, והוא דורך עליהם, הוא מרסק אותם, ומישהו עומד לידו ואומר לו, אתה רואה? מי שעובר על כבד את אביך ואת אמך, כאילו עובר על לא תרצח ולא תנאף ולא יראיך אלוהים אחרים על פניי. כי זה אותה הלכה. מי שאמר את המצווה הזאת, אמר את המצווה הזאת. והוא ערום ללא בגדים. אז הוא אחיו שואל אותו, למה אתה ככה בלי בגדים? אמר לו, כך גזרה חוכמתו יתברך. אז הוא בא לספר לאבא את כל הסיפור. ומה עושים? אמר לו, בסדר, אני יש לי מה לעשות, אבל בלי הסכמה של גדול בתורה, אפילו שהוא היה אבא היה מספיק גדול, אבל הוא צריך איתו סיוע. אני לא עושה כלום. אז הוא אומר לרב, אני לדעתי, אני רוצה לעשות לו איזה תיקון שעשרה אנשים יצומו, ולילה שלם ישבו ילמדו ויעשו כך ויעשו כך ויעשו כך. אם הרב מסכים, אמר לו, מה אתה שואל אותי, זה המקצוע שלך, אתה מקובל. אומר לו, לא, זה מקובל לבד, אבל פוסק לבד, אתה פוסק, וכשהפוסק אומר משהו ככה בשמיים מסכימים. אני מבקש ממך שתסכים איתי. אמר לו, בסדר. ככה היה, והתיקון הזה מופיע היום, יש ספר אורחות צדיקים, אורח צדיקים, סליחה, של אבא, שיש שם תיקון לכיבוד אב ואם. למה סיפרתי לכם את זה? כי אנחנו נמצאים בחודש אלול, ותדעו רבותיי, כל הפוסקים כותבים. הראשון שכתב על זה ספר חרדים ברבי אלעזר אזכרי, ומאחרוני האחרונים זה רבנו יוסף חיים, שאין אדם בעולם שיכול לומר אני קיימתי מצוות כיבוד אב ואם. תורי רבן גמליאל אמר, אני הרבה חיבדתי את אבי ולא הגעתי לאחד מאלף ממה שחיבד עשיו את אביו. עשיו הרשע. הזוהר אומר, למה הוא שלט בעולם? היום הוא שולט בעולם. מי אלה כל הגויים האלה מסביב? זה עשיו. והידיים ידי עשיו. כי הוא מקבל את שכרו על מצוות כיבוד אב ואם שעשה. זה היה יום שהיה צריך לשמש את אביו יצחק, היה לובש בגדי שבת. תראו לכם עשיו עם בגדי שבת, זה היה מאוד מעניין לראות איזה בגדי שבת יש לו. אבל העיקר שהוא היה מכבד. וכאן רבותיי, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב עליהם. ושרבי יוסף חיים מדוגמה כותב שאדם חייב לצום ולעשות תיקון לעצמו על שחטא בכבוד אב ואם. הוא מוסיף הערה, ואני מציע שלא יעשה כן אלא אחרי שיפטרו מהעולם, כי ביותם בחיים בהכרח שיעבור. אם נאמר אפילו על המערהר אחריהם בליבו, ככותב רבי אלעזר הסקרי, על זה ידבו כל הדובים, כלומר ראוי הוא שיפקו עליו. אז תארו לכם מה אנחנו צריכים לשוב בתשובה. זה לא רק לבוא לדקלם את הסליחות ולנגן אותה ושומר ישראל, שומר, עכשיו אין לי עוונות, אני טהור. צריך לתקן את המעשים בפועל. בפועל. זה אמר, כי תצא למלחמה על אויביך. צריך לדעת שיש לי הרבה אויבים, והספר חרדים אומר, מה זה הרבה אויבים? אומר, היצר הרע בפעמים תופס אותנו בכל מיני מצבים ובכל מיני תחבולות, לדוגמה. הוא אומר לאדם, תקום לסליחות. קמתי לסליחות. תהיה מעשרה ראשונים בסליחות. אני מעשרה ראשונים בסליחות. גמרת, תאמר את כל הסליחות בהתעוררות. אומר את הסליחות בהתעוררות. יופי. אחרי זה תפלל בנץ, נץ, שני תפילין, חוק לישראל. תאמר תהילים, תלך לשיעור, תלך לעבוד, תיזהר לא לגזול, תיזהר זה. אחרי זה כל היום הוא מתגאה ואומר, אין כמוני בעולם. אני אמרתי היום את כל הסליחות. אני לבשתי תלית הכי יפה וקניתי לי איזה כתר יפה לתלית עטרה. הוא ראש האדמורים. בבא גדול חושב שזה מעלה לו את התפילה למעלה למעלה, ויש לו גאווה בליבו, ואחר כך הוא רומס אנשים ומתנהג בצורה חייתית, בא לבית, איך מתנהג באיזה צורה, איך מברך ברכות, לא דואג אם היה מעשרות. אתה יודע, אכלנו מאכלות אסורות שאנחנו אומרים בבידוי, כמה דיו נשפח על זה, כמה חיבורים חוברו על זה. מה זה מאכלות אסורות? מספיק לאכול ללא הפרשת תרומה ומעשר, זה מאכלות אסורות. מספיק לאכול לחם ללא הפרשת חלה, זה המאכלות אסורות. ושתדעו, אני אומר לכם את זה באחריות, היום רוב, אני לא אומר כל, אבל רוב המאפיות לא מפרישים חלה כהלכה. מה הם עושים? הם עושים, מפרישים חלה מהעיסה הראשונה, והוא אומר, אני מכוון על הכל. אמרתי לו, הכי טוב, אברהם אבינו, הרי הוא הפריש חלה, הוא כיוון על כולנו. אז בוא, בשביל מה אני צריך לעשות הפרשת חלה? מה התחבולות האלה? למה ללכת הכל עקום? רבי חיים פלאצ'י כתב לפני 150 שנה, שכל אדם כשקונה לעצמו כיכר או מין מאפה, וכך הרגילו אותנו שהיינו ילדים, אדם קונה חבילת ופל, חבילת בייגלה, כל דבר קטן, איך שאתה פותח, הפירור הראשון תוציא, תאמר, הרי זו חלה. למה מי יודע אם זה הופרש חלה או לא הופרש חלה? והיום אנחנו יודעים שלא הופרש חלה. מצות, אתה יודע כמה כתוב על המצות, הופרשה חלה כדין, איזה דין, אז לפי איזה דין הם הולכים. הם מפרישים חלה פעם ראשונה, או בסוף, אחרי שבאים לארוז את המצות, מוקחים כמה מצות, איזה מצה שבורה, עושים חלה, ובזה יצאתי ידי חובה. מה באתי לומר? לא לוותר. כי הגמרא אומרת, מי שאוכל בלי חלה, בלי מעשרות, חייב מיתה בידי שמיים. תראו איזה עונש נורא והיום. חייב מיתה בידי שמיים. ולצערנו, יש את הבעיות האלה. האכלות אסורות מספיק שהוא גזל, או שלא שילם כסף עבור האוכל שהוא אכל, או השתמש בסעודה שאינה מספקת לבעליה. הוא התארח בבית של מישהו, או בא לפגוש איזה מישהו, והוא ערך לפניו שולחן, ולא היה להם לאכול מספיק, ואתה אכלת את האוכל הזה. זה סעודה שאינה מספקת לבעליה. ועוד דוגמאות כאלה לרוב. זה רק עוד א' הראשונה של הבידוי. מה יעשה אדם עוד? אמרנו שגם צריך להיזהר לא לזלזל בשום מנהג. תראו, המנהג של ישראל קדושים, זה כך מובא בכל הפוסקים והמפרשים. לקחת את היד עם אגרוף, להכניס את הבוהן לתוך ארבעת האצבעות ולהקות על הלב. למה? אז ככה אומר הבית יוסף מביא, זה לומר, ליבי ליבי, אתה גרמת לי. אז אני מכה באגרוף על הלב. אבל הוא סתם ולא פירש. בא רבנו ארי, תשמעו מה שרבנו ארי כותב. מה עושה האדם במכה? לא צריך לצאת מכה חזקה, יש כאלה שהוא מכה בום על כל, כל בית הכנסת מהקצה אל הקצה צריכים להסתתר במקלט מהגומים שלו. לא לעשות סימן. מה הסימן הזה? תשמעו מה אומר רבנו ארי. רבנו ארי אומר, והרשש כתב את זה בסידורו, הוא אומר, כשהאדם עושה חטא או עוון או פשע, הוא גורם לסתום את צינורות השפע למעלה, והשפע לא יורד. וכששפע לא יורד, אז ממילא אתה רואה הבריאות של הבני אדם לקויה, אתה רואה כל מיני אסונות משונים, תינוקות נחטפים בטרם עת, אתה רואה פתאום אנשים צעירים נופלים והולכים לעולמם. בשבועיים האחרונים איזה מקרים, תביעה, טובעים בים, תאונות דרכים משונות, כל מיני אסונות. מה קרה? יש אבונות, האבונות עוצרים את צינורות השפע, השפע לא יורד, מתחילים מכות. אתה רואה, יש לנו צרות פה מסוריה, פתאום צרות מלבנון, פתאום צרות מהחיזבאללה של רשעים מרכב, פתאום מתחיל לך מצרים עכשיו. זה צרה חדשה, יש לנו את עזה, עכשיו גם מצרים וסיני, כבר מדברים על פעולה, לעשות פעולה צבאית רצינית בסיני. ואתה מסתבך, מתחיל להסתבך עם כל המעצמות ועם כל המדינות בעולם. זה קורה פה משהו בשמיים, מבקשים מאיתנו להתעורר. אז מה זה קשור למכה הזאת שאתה מכה בלב? אומר רבנו ארי, שכשאדם חוטא, אז נסתמים צינורות השפע למעלה, והשפע לא יורד. עכשיו כשאתה בא בסליחות או בתפילה ואומר וידוי בכוונת הלב, הוא באמת מתכוון, חטאתי, עוויתי, פשעתי, הוא מכה באגרוף על הלב, זה בדיוק המקום ששם נוצרה הסתימה בעולמות העליונים, באזור החזה. ועל ידי ההכאה הזאת אתה פותח את הצינור והשפע יורד. ושימו לב איזה יופ, איך זה מדהים. הרי היום לא עליכם, אלה שסובלים ממחלות לב או מסתימות בעורקים וכדומה, מה הם צריכים לעשות? צנתור. מה עושים בצנתור? פותחים את הסתימה. זה בדיוק דברי רבנו הארי, זה בדיוק דברי רבנו הרשש. אז תראו, כל דבר, אפילו פעות שנראה בעינינו פעות, הוא עצום, יש בו רזי דרזים, איזה דברים מבהילים. תראה מה כותב רבי יעקב מדובנה על הפסוק, על מתוקו עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. אומר רבי יעקב מדובנה, פעם כשמכולת הייתה מכולת וכמח היה כמח ואוכל היה אוכל, אז אדם היה הולך לקנות כמח של שבוע אחד, נגיד צריך איזה 10 קילו כמח לבית, של לחם, של אפייה, בשביל לעשות עוגיות, לעשות בורקס וכו' וכו'. אז האשתו אומרת לו, תעשה טובה, לך תביא לי מהמכולת כמח. אז הוא לוקח שק של בד, אז לא היה לו שקיות, לא נייר, ולא, בטח לא פלסטיק, שק של בד, הולך לחנות, אומר לו, תשקול לי פה 10 קילו כמח. אומר לו, אדוני, זה שק קטן, זה לא ייכנס שם, לא ייכנס 10 קילו. אומר לו, טוב, תכניס. הכניס, מילה 8 קילו. אומר לו, אי אפשר עוד, זהו. אומר לו, לא, אבל אני צריך 10, יש לי תהרוג אותי עם לא. די, די, שוטר תנועה עומד שם, לא פה. אז הוא אומר לו, אשתי לא תכניס אותי הביתה, אני צריך 10 קילו. אומר, אין בעיה, אני אלמד אותך מה עושים. לוקח את השק, מכה בו ככה על השולחן, תח, תח. אומר לו, אדוני, אתה מלא פה אבק, דרך הצידה. אומר, בסדר, לוקח הצידה, תופס את השק מלמעלה ומתחיל לחוות ונותן אגרופים, אגרוף ועוד אגרוף ועוד אגרוף ועוד אגרוף, שק חרטות, מוריד, מוריד, באמת ירד 20 סנטימטר, ירד בשק. בא אליו, אומר לו, איך אני? הנה, יש פה מקום לעוד 2 קילו. באמת, מילה לא 2 קילו, 10 קילו, התמלא שם. קשר את השק ולקח. אומר רבי יעקב מדובנה, זה מה שישעיה הנביא אומר. הוא אומר, הבן אדם עשה עוונות, עושה אוכל, שותה, עובר, עד שמתמלא לו עד כאן, די, אין מקום לעשות עוד עוונות. מה הוא עושה? הוא אומר, יופי, יש היום סליחות, בוא נלך לעשה סליחות. הוא אומר, סליחות, אבל חטאתי, עביתי ומרבית, פשעתי. מה הוא עושה? מוריד מהקמח עוד, שירדו העוונות, יהיה דחוס, 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 שיהיה עוד מקום לעשות עוד עבירות. זה צועק הנביא ישעיה, על מתוקו עוד, למה אתה מרביץ עוד על החזה? תוסיפו שרה, כי הוא רוצה להוסיף עוד עוונות. זאת אומרת, זה לא הוקוס פוקוס, כמו שיש היום. תתרום לאחד 800, התפללו עליך 40 יום עד יום הכיפורים, אתה לא תמות שנה הבאה. אתה הבנת מה זה? הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? תגידו לי, שמענו דבר כזה? איפה זה יצא? אז אני לא צריך להתפלל, אני לא צריך לעשות כלום, לא לעשות תשובה, אני אמשיך עולם כמנהגו נוהג, אני אתן כסף והכל יסתדר. יש מעשה כזה היה עם הרב שאול דואק, היה גדול המקובלים בירושלים לפני 100 שנה, שהוא פעם אחת היה בשכונת הבוחרים, היה לו שם הישיבה, ישיבת חובות הנהר. נכנס אליו יהודי מטורקיה, אמר לו, אני באתי מטורקיה, מאיסטנבול עד לפה כדי לראות את הרב ולראות את הישיבה שלו. היו 60 חכמי קבלה, יודעים כל הקבלה בעל פה, והוא היה סגן נהור, לא רואה ויודע את כל כתבי הארי והרשש בעל פה, אות באות, עמוד עמוד, דף דף. זה שמעתי מהבעל אבא שלו. אז בקיצור, בא אליו היהודי והתחיל לספר לו את ההבנות שהוא עשה, עבירות כאלה ועבירות כאלה, אני רוצה לשמור מכל הסוגים, יש בתפריט של הוידוי זה מופיע. אז אומר לו הרב, בסדר, על העבירה כזאת כתוב בספר הרוקח צריך לעשות 30 יום תענית, על העבירה זו 52, על העבירה זו 3 ימים, על העבירה זו יום אחד. תהיה לעשות לו חשבון, מיד עשה לו חשבון של איזה 20,000 יום. אתה יודע מה זה 20,000 יום? זה צריך לחיות עוד מהיום והלאה עוד איזה 60 שנה כדי להספיק את התעניות האלה. למה? בשנה אפשר לצום מקסימום 200 יום, מקסימום, אפילו פחות, כי אם אתה מוריד את ניסן ואת חנוכה ואת תשרי ואת השבתות וראשי חודשים, איפה? אתה מגיע ל... לא, מאה, כן, בערך משהו כזה. אז בקיצור אמר לו שיש לך 20,000 תעניות לצום. אמר לו הרב, 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 אפשר בכסף לשלם, נפדה את התעניות? מה פירוש? אמר לו, מה אתה מתכוון? אומר, יש לך פה הרבה רבנים, שמישהו יצום בשבילי אני אשלם לו. אמר לו, עליך נאמר שובו בנים שובבים חוץ מאחר. זאת אומרת, המקור הוא במסכת חגיגה, הגמרא אומרת על אלישע אחר, שאחרי שיצא לתרבות רעה, ורבי מאיר פגש אותו ושאל אותו, נו, כזאת תורה יש לך? שהוא שיער בעקבי הסוס ואמר לו, עד כאן תחום שבת, אומר, כזה תורה יש לך, למה אתה לא עושה בתשובה? אמר לו, הייתי הולך בהר הבית ושמעתי בת קול צועקת ואומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר, אחר לא, לא יכול לחזור בתשובה. באמת זו הייתה הטעיה, ככה המפרשים כותבים, שמהשמיים רצו לנסות אותו, הוא היה צריך דווקא כן, כי אין דבר שלא עומד בפני התשובה. אז אמר לו, שוב ובנים שוב, חוץ מהר, אחר שיעשה תשובה בשבילך, ממתי זה מועיל? זה לא מועיל. לכן רבותיי, מה הקדוש מבקש מאיתנו? כי הוא עמכם דברים ושובו אל השם. תראו, רבנו בחי בהקדמה שלו של חובות הלבבות כותב, הוא אומר דבר ידוע הוא, אז היו לכל אחד היה תרנגולים בבית, אז מגדל תרנגולים ומוכר לשבת איזה תרנגולת לשחוט, איזה תרנגולת לאכול. היו תרנגולים, התרנגולים אוהבים לנבור באשפה, מתעסקים עם כל מיני לכלוך. טוב, ראה את התרנגולת שלו מלאה אפר, אז הוא, הטמבל הזה לא יודע לעבוד, לוקח את התרנגולת, מתחיל נוצה נוצה לנקות. בא אחד, אמר לו, מה אתה עושה? אמר, אני נקה את התרנגולת. אומר, אם תשב כל היום עד הערב לא תגמור לנקות אותה, ואם אתה חזור ותתאכלך. אומר, מה אני עושה? אומר, מה קרה לך? תרנגולת לבד היא יודעת, היא מנערת את עצמה, מנענעת בכנפיים, מקשקשת בזנב והיא מתנקה. אומר רבנו בהי, מה הרעיון פה? יבוא עליך אנשים ויתנו לך מוסר וידברו איתך ויסבירו לך, ואני לא רוצה לזוז, אני לא מוכן לשנות שום דבר. אתה יודע מה כסף ייתן לך? כך, פדיון כפרות, זה חליפתי, תמורתי, כפרתי, אין לי בעיה. אבל הוא לא מוכן לזוז, זה לא שווה. זה אותה תרנגולת שעדיין לא ניקטה אותה, אלא היא צריכה לנער את עצמה. כשהיא תתנער, אז היא תתנקה. אומר, זה גם אנחנו. ותשובה, רבותיי, לא צריך. האדם לפעמים היצר הרע ככה עושה לו, ולא, יו, כמה אבונות עשית, מה אתה תתחיל, מה תגמור, מה אתה יודע כמה מצוות יש, תרי"ג מצוות, רמח עשה, שסה לא תעשה. זה טעות. הגמרא אומרת, כל העובר עבירה אחת ומתבייש בה, נמחלים לו כל אבונותיו. ומספיק, קדוש ברוך הוא אומר, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כחודו של פתחו של אולם. כלומר, של תשובה, לא צריך להיות מי יודע איזה גאון הדור, או צדיק יסוד עולם, או הקדוש שבקדושים, או המושלם שבמושלמים. תתחיל, תתחיל. לא כתב הרמב״ם, כך נפסק להלכה, שברגע שהוא עומד ואומר, ריבונו של עולם, אני מתחרט על מה שהתפשעתי נגדך, והרי נשב מאותה דרך, ואין לי אותו אדם, מיד מכריזים עליו בשמיים שהוא צדיק, והקדוש ברוך הוא מקבל אותו בתשובה, ונחשב עם הצדיקים, וכך לשונו, הוא מקל עליו את עונשו בעולם הזה, והרי הוא צדיק לעולם הבא. אז הנה תשובה. וזה המעלה, רבותיי, של חודש אלול. מרזקי תצא למלחמה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אוהביך ומתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. אתה תזכה שיצר הרע יהיה בידיים שלך, וכל מה שהוא גנב ממך, חלקים של קדושה, אתה לוקח ממנו חזרה. אבל שים למה כתוב אחר כך, וראית בשביה אשת יפת תואר, זה הנשמה שלך ושלי. היא נשמה יפה, היא נשמה טהורה, נשמה זכה, היא בת מלך. עליה רבי שמעון בוכה בפרשת משפטים, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. אומר רבי שמעון, איש זה הקדוש ברוך הוא, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. ימכור את ביתו, זאת הנשמה, לאמה, לשפחה. של מה באה הנשמה לעולם הזה? לעבוד ולעבוד ולעבוד ולעשות כסף, וכל היום ולשרת את זה ולשרת את זה. והאישה אומרת, יש קניות ויש מבצעים, מבצע לראש השנה, וכל היום הוא רץ. ואתה מתכונן לראש השנה, אומר, בוודאי, אתה יודע כמה חבילות ופלים יש לי כבר בבית? אתה יודע מה אני קניתי? טישו היה ברבע המחיר. אתה יודע מה קניתי? זה מה שצריך להכין לראש השנה. להכין ליבם, תקשיב אוזניך, לנער את עצמנו מהחמץ הזה, מהיצר הרע הזה. זה אומר, וראית, כמכור איש את ביתו לעמה, בשביל מה הנשמה באה לעולם? אתם יודעים מה הרב חידה כותב, מפחיד, בספרו מדבר קדמות. הוא אומר, לפעמים בן אדם בא לעולם, אז הוא עולה למעלה, אומר לו, תשמחו, הוא בוטן לי דין לחשבון, מה עשית ביום הזה, מה עשית ביום השני? אז הוא אומר, כך וכך וכך וכך, ולמה לא למדת מספיק? אומר, מה אני אעשה? הייתי תרות, פרנסה, אישה, ילדים, בית, מה לא בסדר. אז זה עוד מתחשבים בו, הוא למד תורה, הוא קיים מצוות, אבל לא עשה את המקסימום שהיה צריך לעשות. בסדר, מקבל את העונש מה שמקבל, מתחשבים בו, שולחים אותו לגן עדן. בא השני, לא, עוצרים אותו. מה קרה? אומר, מה, אני כמו החבר שלי. אומר, מה, רגע, מה עשית? עשיתי כסף, עשיתי זה, קניתי בית, קניתי דירה לילדים, חיתנתי את הילדים, זה לא מצווה? בטח מצווה. חיתן את הילדים, חיתן את הבנות. אומר, אבל הבן הזה לומד תורה? לא. הבן הזה שומר שבת? לא. תגיד לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני שלחתי אותך לעולם הזה, הרשיתי לך לעבוד, הרשיתי לך להתפרנס, אבל אתה עשית יותר ממה שצריך פרנסתך, ועוד השארת כספך לאויבים שלי. ככה לשון, האויב שלי. וזה, רבותיי, שזה אסמכתא מהירושלמי. הירושלמי אומר על רבי מאיר, רבי מאיר כתבן תב ומובחר, כך אומר הירושלמי, רבי מאיר היה סופר אומן ומצייר ציורים ואם מישהו היה לו איזה חתונה, אז היה צריך לכתוב איזה ברכה, אז הוא באים אצל רבי מאיר, נותנים לו איזה כמה פרוטות, וכותב להם כזה גיליון יפה עם פרחים ועם מקושט ומקושקש, ומזה היה מתפרנס. והיה מתפרנס, כך אומר הירושלמי, שלוש סלעים, שלוש מטבעות בשבוע. אז היו משלמים שבועי. ומה היה עושה בזה? מטבע אחד היה קונה בזה אוכל לבית, מטבע שני כיסויים, בגדים ומצעים וכל מיני רעיתים, ומטבע שלישי לצדקה. אמרו לו לרבי מאיר, רבי מאיר, אתה לא רוצה לחסוך לילדים שלך? יש לך ילדים, צריך לחתן אותם, צריך לגדל אותם, צריך לדאוג לעתיד שלהם. מה עונה רבי מאיר? נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אמר להם, מה נפשך? אם הילדים שלי יהיו צדיקים ויעבדו את השם, אז בכל יש להם פרנסה. ואם לא יעבדו את השם, תראו, רבי מאיר אומר את זה, מפחיד. ואם לא יעבדו את השם, מה אני מניח כספי לאויבי השם? זאת אומרת, אם בן אדם לא זכה והשאיר ירושה והשאיר ממון, בממון הזה משתמשים נגד רצון השם, ובבעיה גדולה שם. אין סוף למה שאפשר, מדקדקים שם בדין ביום הדין. אבל יש רחמנות של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו. חודש הזה נקרא אלול רחמים. העיקר שלא נסמוך רק על אמירת הסליחות והדקלום. לא. אנחנו נסמוך על זה שנשנה את מעשינו. אני לא באתי חלילה להטיף מוסר לאחרים, לעצמי. שאנחנו חייבים, רבותיי, חייבים, זה צורך, השעה זה SOS, זה פיקוח נפש. להתחיל להשתנות. קודם כל לעזוב את כל המידות הרעות, כמו שכתב הרמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, שהרבה חושבים שמה זה לעשות תשובה, זה לעזוב את העבירות החמורות וכולי. אומר לא, אומר הרמב״ם, תשובה זה לתקן את המידות הרעות שיש לו לאדם. הוא מביא דוגמאות, אומר, כמו רדיפת הכבוד ורדיפת השררה ואהבת הממון. זאת אומרת, מין תכונות שהן לכאורה טבעיות בבן אדם, והרבה אנשים טבוע בהם הרצון לחסוך ממון ולהיות גדולים ולהתעשר יותר. אומר הרמב״ם, זו מידה רעה, תעצור, תעצור, אתה לא שם לב, אתה מפריז, וזה על חשבון עבודת השם. אתה רודף כבוד, כל הזמן מחפש כבוד, זה, על זה צריך לשוב בתשובה. מבין, זה מהפך לגמרי בחשיבה ובמחשבה, מה אדם צריך לדעת, מה אדם צריך לחשוב. ועוד, בכי הקדוש ברוך הוא רוצה סיגופים או תעניות. שכרנו לכם את הרמה מפנו, אספר לכם עוד מעשה ממנו. היה פעם אחת מעשה, כך מביא את זה הרב חמדת ימין, הוא אומר, היה מעשה אצל רמה מפנו, שפעם אחת בדרך היה נסע מאיזה עיר לעיר, פגש אותו איזה בן אדם אחד שהיה מוחס. אמר לו הרב, מכיר אותי? אתה הרמה מפנו, נכון? אתה רבנו מנחם עזריה מפנו? אמר לו, נכון. אמר לו, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא. אמר לו, הלא אני פלוני אלמוני שלמדתי אצלך תורה בצעירותי שהייתי ילד. אמר לו, נכון, נכון, אני זוכר שהיה אחד כזה, זה אתה? אומר לו, והוא יצא לתרבות רעה, וכבר 20 שנה, איזה עוונות הוא עושה, איזה פשעים, לא שבת ולא יום טוב ולא יום כיפור, ובטח לא ראש השנה, ועוד עבירות גויות, מחלות אסורות, נבלות, טרפות, מה לא? מה לא, יש לי תקנה, תגיד. הוא לא היה פעם בזנת הרב, אחרי 10 שנים. מה לא, בוודאי. פסוק אומר, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם, עד לכלוכה של נפש. באיזה מצב שהאדם נמצא, אפילו בשפל המדרגה, יכול לצאת. אז לאט לאט, הרמה מפן הוא ראה, אמר, זה כנראה מהשמיים גלגלו שאני אפגוש אותו, תחיל לדבר על ליבו, באהבה, בקירוב. זה ראה שהרב לא מתנכר אליו, אפילו שהוא פושע גדול, והוא יודע מה זה העוונות. לאט לאט התקרב, אמר הרב, ואם אני שב בתשובה, הרב ישדר לי הכל, אני אהיה בסדר, אני יכול להיות צדיק גם בעולם הבא? אמר לו, כן. והוא העיז פניו עוד יותר, אמר, ואני יכול גם לשבת לידך בעולם הבא? אמר לו, גם זה אפשרי. אמר לו, אם ככה אני עוזב הכל, אני עוזב את כל העוונות שעשיתי, ואני צריך לשוב בתשובה. אבל, בתנאי, אני יודע, למדתי אצלך תורה, ואתה לא יכול לעבוד עליי. אני עשיתי עוונות קשים מאוד, שחייב עליהם סקילה, שריפה, הרג וחנק. בלי אחד מהמיטות האלה, אני לא מוכן לשוב בתשובה. אמר לו, בסדר, גם זה נסדר. קודם כל, נגיד לו, כן. לקח אותו, הביא אותו אל ביתו, לאט לאט, עזב את כל הגויות שהיו לו, עזב את כל דרכו הרעה, הפסיק לגדח בתער, התחיל להיות זה, הפסיק לאכול נבלות, טרפות, לשמור שבת, והיה יותר קל כי הוא יודע, יש לו רקע כזה. אבל מצד שני, הרבה יותר קשה, שאני הפירש קשה מכולם, יש לו יצר רע נורא והיום. והרמה מפנו קרב אותו, ולאט לאט, עברה שנה אחרי שהוא בתשובה, אמר לרב, נו, הגיע הזמן שהרב יעשה מה שאני צריך. אמר, מה? אומר, הוא בחר לעצמו מיטת שריפה. הוא רוצה שהרב יעשה לו שריפה, וזה יהיה לו כפרה, כמו יקום משצרורות שעשה לעצמו ארבע מיטות בדין. הוא אומר לו, מספיק אחד. אמר לו, רמה מפנו, בסדר, נעשה את זה. אמר לו, אמר, יש לי בית דין, אני אב בית דין, מה אתה רוצה, אני רב העיר? בסדר. אבל זה אמר לו, אמר פנו, אבל אני רוצה שכל העיר יבואו, בפרט האנשים הרחוקים שלא שומרים תורה ומצוות, למען ישמעו ויראו. והפסוק אומר, וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. מה בסדר, אבל אתה צריך לצום לפני כן. מה המצב? שלושה ימים תצום, שלושה ימים ללבוש תכריכים, אתה צריך להתרחץ ולטבול שי תבילות במקרה של קרח. בסדר, מוכן לקום, אז הוא מוכן לשרוף אותו. הוא אומר, אבל לא שריפה עם גפרור, אסור לשרוף יהודי, צריך לצוק לו עופרת רותחת לתוך הלוע. אמר, בסדר, מוכן הכל. לא דירו, היה כל בעיר, כולם ידעו שהרמה מפנה עומד לבצע אחד מתלמידיו שחזר בתשובה את הכפרה הזאת, וכולם בכו וצמו והתענו, מה זה, עמדו משתוממים. ובא והביא אותו לבית הכנסת ביום השלישי, ימול בשר עורלתו, כל מה שמילים השלישי, שקיב אותו על השטיח ליד הארון קודש, והרמה מפנו רמז כבר לתלמידה והכין אותם מראש, לקח כף גדולה מלאה עופרת, שם אותה על האש, על גחל, שהכל רותח רותח, זה השם ישמור, ושנוגע בזה ידו תשרף. אמר לו, תגיד וידוי אחריי. אמר, וידוי בדמע, בדמע. מה תגיד? שמע ישראל. אמר, שמע ישראל, אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, חטאתי עוויתי פשעתי, ירצון שתהיה מיתתי כפרתי. אמר, ירצון שתהיה מיתתי כפרתי. לקח את הכף של העופרת, אתה רואה עכשיו, אני לקח כף שנייה, נשים את העופרת לצידה, קח כף שנייה, כף של דבש, שפך לו לתוך הפה. זה חיכה לראות העופרת, הוא רואה דבש, תנצעקה, מה עשית לי? מה עשית לי? אמר לו, וסר עבונך, ועדתך תחופר. התחיל לצעוק ודפק את ראשו בקרקע, אני לא מוכן, התכוננתי למות, כתבתי צוואה, עשיתי הכל. ראה רמה מפנו שהוא לא נרגע, עמד ליד ארון קודש, אמר לו, אני נשבע לך שאני אכניס אותך לגן עדן. ואז הוא נרגע. אמר לו, אתה עשית תשובה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, שימות הרשע? לא, ככה לנו אומרים, ככה אמר הנביא יחזקאל, כי לא אכפץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכה וחיה, שובו שובו בית ישראל, ולמה תמותו? אומר הרב חמדת, ימים לא עברו שנתיים, הרמה מפנו נפטר. בלוויה שלו היהודי הזה היה צועה כל הלוויה, קרע את גדיו, שם שק עליו, פלש באפר ועפה. אמר, אוי לי, המגן שלי הלך, הרב שלי שהחיה אותי, הרב שלי הרמה מפנו, איפה הלכת? אתה התחייבת לי והבטחת לי ונשבעת לי, אתה לוקח אותי איתך לגן עדן, מה אני אעשה כעת בלעדיך? מי ישמור עליי אם יבוא יצר הרב? הוא כבר אני המבוגר. אומר, אחרי למחרת קם רגוע, כן את עצמו, אחרי שבעה ימים נפטר ונקבר ליד הרמה מפנו. ותראה זה בעל תשובה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לא ייסורים ולא מלכות ולא מיטות ולא צער ולא תבילה של קרח, לא, כמו שאמר עליו השלום בן וחי, תבן אין איתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו ללבון. אומר, יש הרבה אנשים, תופס אותם יצר הרע, במה הוא תופס אותם? דברים חיצוניים. אומר לו, תשמע, אתה תלבש לבן בשבת, מי שלובש לבן בשבת זה מלאך. אז הוא, תורה אין לו. אומר, תבן, אין תבן זה בינה, שכל אין. ולבנים אומרים לנו ללבון. הוא לובש בגדים לבנים, והוא צחור כסלק, חושב, זהו. זה לא העיקר, לא החיצוניות, רבותיי. מהם מתי? אחי, בגן עדן מכניסים שם מי שלובש חולצה לבנה ומכנסיים שחורות? לא. יש שם גם אנשים עם חולצות משפצות וגם עם חולצות קצרות, וכל הסוגים יש שם. זה לא הולך לפי מה שאנחנו רואים. פעם שאלו את רב נפתלי מרופשיץ, למה הקדוש ברוך הוא לא מראה לנו לחצי דקה? חצי דקה עכשיו, היה קורא את השמיים, מראה לנו את גיינם, איפה הרשעים בגיינם, ומראה לנו את גן עדן מצד שני. כולם היו חוזרים בתשובה. אמר להם, יש לכם טעות. הוא לא למה? אומר, חצי אנשים היו נהיים כופרים. הוא לא למה? אומר, מפני שיש הרבה אנשים שאתה חושב אותם לצדיקים גמורים בעינם, אלא רשעים במקומם בגיינם. אז היית רואה בגיינם, יש שם אנשים שחשבת אותם לקדושי עליון, שתום הם שם. והרבה אנשים שאתה חושב אותם לרשעים גמורים, הם לא רשעים, הם שכנים, תמימים, עושים מה שעושים בתמימות, ועובדים את השם באמונה, והם מקומם בגן עדן. אז זה לא לפי מה שאני רואה או מה שאתה רואה, כי האדם יראה לעיניים, ואדונה יראה ללבב. אז מה זה סליחות, רבותיי? זה לב. וכי ראו לבבכם בעל בגדכם, אמר הפסוק. לקרוע את הלב הסורר הזה שהוא מורד בקדוש ברוך הוא, להכניע אותו תחת רצון השם, ועל ידי זה אומרת, על בגדכם, לא ימותו בניכם, לא תצטרכו לקרוע בגדים בשבילם. תראו מה גודל מעלת התורה. ועוד מילה אחת, רבותיי, חומר רבנו בהי, ראש השנה זה לא יום קל, רק צדיקים גמורים נכתבים בחיים. הוא אומר, כל אדם לפני ראש השנה יסתכל ויראה מי מהאנשים שהוא מכיר שהשנה הלכו לעולמם, שם ישמור, מי בשריפה, מי בחניקה, מי בדריסה, מי בסקילה, מי בנפילה מגובה רב, מי כל מיני זה. אומר, כל אלה בראש השנה האחרון נכתב עליהם למות, ואם הם היו עושים עוד קצת השתדלות, יכול להיות שזה היה נמנע. הוא אומר, אז כל אחד מאיתנו יחשוב על זה לפני ראש השנה. שמי יודע? אף אחד לא יודע. הרי את הפנקסים של כולנו פותחים. אין אדם שלא נידון. אין בעולם מהצדיק הכי גדול עד האיש הכי פשוט. אז לכן, כשאדם מתחזק ומתעורר ומשתדל ועושה, יש לו סיכוי גבוה להצליח. בפרט החודש הזה שהוא חודש הרחמים, לבקש מהשם יתברך שיתמלא עלינו ברחמים, ויבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. יש ספר שזכינו להוציא לאור בשבועיים האחרונים על הסליחות, כל המנהגים והפירושים, אפשר לקנות אותו בחוץ במחיר הקרן. כנ"ל יש ספר של ראש השנה וגם של יום הכיפורים, אתם מוזמנים לקבל אותם. יש גם קמיע מעניין מהאבא, אבא לא היה בקמיעות, אבל ראשי תיבות של פסוקים שהוא כתב אותם, שהם מסוגלים לשמירה, אם לשים אותם בבית, אם לשים אותם בעסק, והוא כתב למטה את כל המקורות של כל הפסוקים, כל שם ושם מאיזה פסוק יוצא. אז זה הכל בחוץ אפשר להשיג. ואני מברך את כולכם ותרב בראשכם, ושנה טובה ובורכת, ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, והשם יקרא רוע גזר דיננו, ויגזור עליכם ועלינו ועל כל ישראל גזרות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה לכולם.